שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים, יוצרים וסופרים ברחבי הארץ וברחבי העולם. תמיד מפתיע אותי שיש לנו המון המון מאזינים מרחבי העולם. אני חושב שעד היום האזינו לפודקאסט ב-180 מדינות, שזה מדהים, לא? זה הרבה יותר והרבה מעבר למה שציפיתי כשהתחלתי את המסע הזה, אבל זה השלב שכל שבוע או שבועיים אני מוצא את עצמי משתף אתכם מופתע מדבר חדש. אז הלוואי שכן ירבו, ושהתנועה הזאת תמשיך בדיוק כפי שהיא. עבר הרבה זמן מאז שקיימתי פרק של שאלות ותשובות. אני מקבל מכם המון המון שאלות, הרבה מאזינים לפודקאסט, אני מקבל מכם הרבה פידבקים, הרבה פרגונים, וגם לא מעט שאלות, ואחת לכמה זמן אני בוחר לקיים פרק שהוא באמת נטו שאלות ותשובות. היו שני פרקים כאלה. הפרק ה-12 היה הפרק האחרון שעסק בכך, אז קודם כל התאמצתי מאוד לא לחזור על שאלות מסוימות שהיו שם, ובעיניי זה פרק שהוא אפילו עשוי להיות מעניין מהרגיל, בגלל שהוא לא ממוקד נושא אחד. אנחנו נקפוץ בין המון המון נושאים, סביב המון המון שאלות, אני אנסה להשיב על כל שאלה, ממש בדקה שתיים, על אף שאני יודע, אני מכיר את הנפשות הפועלות, אז אני מניח שזה תמיד יהיה קצת יותר מדקה שתיים, ואנחנו נגלוש ימינה ושמאלה לכל מיני סיפורים מסביב, ובלי הקדמות מיותרות אני אפתח עם השאלה הראשונה. שאלו אותי, מהי הנקודה שבה הכל מתחיל? כלומר, אם החלטתי שאני רוצה לכתוב ספר, שאני רוצה להתחייב לכתיבה, שאני רוצה לכתוב סיפור או יצירה, איך אני מתחיל? וזו שאלה ששואלים אותי לא מעט, ואני מודע לכך שיש משהו קצת כאוטי, יש קצת כאוס בלהתחיל לכתוב, כי אנחנו נעים באיזשהו מרחב בין רק אנחנו מכירים את עצמנו מקרוב, אז מה אנחנו רוצים לכתוב ומה אנחנו רוצים להעביר, לבין, רגע, מהי הדרך הנכונה? האם יש תבנית? האם יש דרך מסוימת שפרק צריך להיראות? האם יש הגדרה מסוימת לפרק ראשון? האם אני לא רוצה לחשוף יותר מדי בהתחלה? האם אני כן רוצה לחשוף יותר מדי בהתחלה כדי ליצור איזשהו טיזר או פרומו? אז התשובה הכנה היא שאין תשובה נכונה. אני אשתף איך אני ניגש לכתיבת רעיון. בדרך כלל כשאני כותב ספר, ככה היה לי עם שלושת הספרים שלי, וגם עם הספר הרביעי, שבתהליכי, נקרא לזה תהליכי פיתוח התחלתיים, מצאתי את עצמי מתגלגל עם הרעיון תקופה. כלומר, אני קודם כל שנייה נותן לרעיון להיספג, ושנייה לנכוח, להיות נוכח בתוכי. אני נותן לו תקופה של כמה שבועות שנייה לרוץ בתוכי לפני שאני כותב מילה אחת. מהסיבה הפשוטה שלאורך השנים, בואו נגיד לאורך 15 השנים האחרונות, עלו לי עשרות ומאות רעיונות. וברגע הראשון שהרעיון עולה, הוא מרגיש ground breaking ופורץ דרך, ושמתי לב שככל שאני נותן לרעיון להתגלגל בראש, הוא מקבל יותר צורה, ואני מתחיל להבין האם זה ריאלי, לא ריאלי, בר ביצוע, לא בר ביצוע, גם במקום של אני יודע במה אני טוב, אני יודע ממה אני פחות נהנה. יכול להיות שיש איזה רעיון רומנטי, אבל אני פחות נהנה מכתיבה רומנטית. כלומר, אני נותן לו להתגלגל לי בראש, אבל אני לא נותן לו להתגלגל המון זמן בראש. כמה שבועות זה זמן נכון. אם הרעיון עדיין נשאר שם, כמה שבועות אחרי, אז כנראה שהוא צריך להישאר. זאת ההגדרה שלי גם לגבי קעקועים, דרך אגב. אין לי קעקועים עדיין, אבל תמיד אמרתי שברגע שיהיה לי קעקוע, שנשאר לי בראש חצי שנה, ואני לא חושב אחרי חצי שנה איזה רעיון מטופש זה היה, אני אעשה את הקעקוע הזה. זאת הסיבה שעדיין אין לי קעקוע, אולי אני צריך לשנות את הגישה, אבל לגבי סיפורים, ככה הייתי ניגש לכך. ואז, אוקיי. הרעיון מתבשל לי בראש כמה שבועות, הוא שרד כדי לספר מה, כמו שאומרים, ועכשיו אני רוצה להתחיל לכתוב אותו. בעיני הגישה לא בהכרח נכונה, ואני יודע שככה מלמדים בהרבה סדנות כתיבה, הגישה המאוד לא נכונה זה להתחיל ליצור שלד לפני שהתחלתי. להתחיל ליצור איזשהו אפיון דמות, ולייצר את הפרקים פרק אחרי פרק, ולתכנן, זה נקרא בשפה המקצועית outline, זה יותר בשפה של תסריט, שנייה להבין, בשפה, בעולם התסריט, לוקחים את זה למקום של מה קורה בכל פרק, אחרי זה מפרקים מה קורה בכל סצנה, ואז מתחילים לכתוב את הסצנות. כלומר, קצת משפך, מהגדול ביותר אל הקטן ביותר. אני מאמין שדווקא ההפך הוא הנכון עבור הרבה מאיתנו. שוב, אני לא אומר מה נכון, אני כמובן משתף את הגישה שלי, וזו גם השיטה שבה אני מלמד כתיבה, שהיא כמה שפחות תכנון, כמה שיותר תנועה ולתת ליצירה להוביל, וכל הדברים האלה לא בחוסר אחריות משווה, אלא בצורה שהיא הגיונית, make sense ומקדמת את הסיפור בסופו של דבר. אז מבחינתי, הרעיון התבשל לי כמה שבועות, אני רוצה פשוט להתחיל לכתוב אותו. אני רוצה לייצר איזושהי הבנה בסיסית של רגע, מי הגיבור או הגיבורה, מה הלוקיישן, איפה הסיפור מתקיים, ומה קורה בהתחלה של הסיפור, או מהו הלך הרוח של הסיפור. זה מספיק בשבילי כדי להתחיל. עכשיו, אני יודע שכשאני אומר את הדברים האלה, הדברים הללו עשויים או עלולים להישמע קצת חסרי אחריות. רגע, אתה מתחיל, ומה קורה אז? התשובה הכנה שאני לא יודע. אבל ברוב המקרים למדתי מניסיון שהסיפור מתגלה עם הזמן. כלומר, אני מצליח עם הזמן להכיר יותר טוב את הדמויות, להכיר יותר טוב את הסיפור ואת העלילה, רק דרך התנועה הזו. עכשיו, אתם צודקים. יהיו מקרים שאני אכתוב פרק שניים ואני אסתכל ואני אגיד, אני לא בטוח שיש לי לאן להמשיך את זה. אז כנראה שלא הייתי צריך להמשיך את הסיפור הזה. לכולנו, היו לא מעט סיפורים שהיו לנו בראש תקופה, ניסינו לכתוב, והם פשוט לא היו מה שחשבנו, זה בסדר. כלומר, לא, אל תיקחו את זה כאוקיי, יש לי רעיון, אני רץ לכתוב אותו, הוא לא יוצא לי, אני לא צריך להיות סופר. אני חושב שהתחלתי לכתוב לפחות 3 או 4 ספרים לפני הספר הראשון שלי, ברמת הפרק, לא עכשיו חצי ספר ולגנוז אותו, ברמת הפרק 2 כדי להבין מה קורה. מהר מאוד, אני מכיר את עצמי יותר טוב מכולם, אתם מכירים את עצמכם יותר טוב מכולם. מהר מאוד אנחנו מבינים לאן הרוח נושבת. אז כמה שפחות תכנון, להבין more or less מה הלך הרוח ולאן הסיפור הולך בפרק 2 הראשונים, פשוט להתחיל. לאט לאט נתחיל להכיר את הדמויות, נתחיל להכיר את העלילה, תמיד אפשר לחזור אחורה ותאמינו לי, אתם תחזרו המון אחורה ואתם תשכתבו ותערכו ותדייקו. בגלל זה אני לא ניגש לזה בחוסר אחריות, אלא אני יודע שאני עוד אחזור. כל מה שאני רוצה לעשות זה ליצור תנועה התחלתית, להתחיל לתת לגלגלים להיות בתנועה. משם הדברים טובים קורים, כי אנחנו יודעים שבסוף הכתיבה והיצירה היא איזשהו קסם. ובהמשך לשאלה הזו, השאלה הבאה היא, כמה זמן להקדיש לרעיון לפני שאני עובר לרעיון הבא? עכשיו, זו שאלה טובה, וגם עליה אני מדבר לא מעט, שהרבה פעמים כשאנחנו מתחילים לכתוב, אז יחסית בתחילת הכתיבה, פתאום צפים לנו רעיונות אחרים לחלוטין. ואז אנחנו יכולים להתחיל לכתוב רעיון, להתאהב ברעיון אחר, לזנוח אותו, להתחיל לכתוב משהו אחר. רעיון אחר עולה, אני זונח גם אותו, ואז אני קצת גז בניוטרל. אני לא מתקדם לשום מקום. אז אני תמיד מקבל החלטה שאם אני מתחיל לכתוב סיפור חדש, אני נותן לו חודש. ברגע שהתחלתי, לא ברגע שהוא מתחיל לרוץ לי בראש, ברגע שהתחלתי לכתוב אותו, אני נותן לו חודש. לאורך החודש הזה יעלו המון רעיונות, כן, לכולנו עולים המון רעיונות. רוב הכותבים שאני מכיר, התזכיר שלהם בטלפון, או הגוגל קיפ, או הנוטס, מלאים בחצי רעיונות. ככה זה אמור להיראות, זה בסדר. אז הרעיונות האלה עולים, אני מניח אותם בצד, כותב אותם באיזה קובץ שאני לא מסתכל עליו, ואני נותן לעצמי חודש. אם אחרי חודש אני מרגיש שזה לא הכיוון, אז אני בכל מקרה עצור בהמשך לתשובה הקודמת, אבל אני בעיקר רוצה לוודא שאני לא המשכתי מהר מדי. אז אני נותן לכל רעיון חודש לפני שאני ממשיך הלאה, כי אני יודע שכשאני אתחיל לכתוב, יש את העניין של כתיבה זה שריר, ככל שאני כותב יותר פתאום, הראש שלי הופך להיות יותר יצירתי, והוא הרבה יותר מחפש רעיונות, אז זה מה שקורה באופן די טבעי. אני לא נבהל מהאוברלואוד הזה של רעיונות, אני כותב אותם בצד וממשיך להיות ממוקד, כמו סושי מסתירים לו את שדה הראייה, מסתכל על מה שמולי, לא מסתכל ימינה ושמאלה. שאלו אותי מתי הגיע הזמן הנכון לאפיין את הדמויות, כי אני תמיד אומר שאני לא אוהב את הרעיון של לאפיין דמויות בתחילת הסיפור. כשהייתי צעיר יותר, השתתפתי בהרבה סלון כתיבה, והייתה סדנה אחת שלימדו אותי שאני חייב לאפיין את הדמות כמו ערך בוויקיפדיה, לפני שאני כותב את המילה הראשונה בספר. אני זוכר שניסיתי לעשות את זה, וזה פשוט עצר אותי. הרגשתי שאני ממציא, הרגשתי שאני כותב את הדברים רק כדי לעמוד במשימה ולסמן וי, הרגשתי שאני רק רוצה לסיים במשימה הזו ולהתחיל לכתוב, אז פשוט כתבתי את הדברים שעלו לי בראש, וזה היה מאוד מאוד לא מדויק. אז אני חושב שהקדשתי דרך אגב פרק שלם לכתיבת דמות, אז גם שם עסקתי בעולמות האפיון. אני בדרך כלל רוצה להתחיל לכתוב כמה פרקים, אני רוצה כן להיכנס לכתיבת הסיפור עם הבנה די ברורה של מי הגיבור, כלומר שם, לוקיישן, תפאורה, אמרנו את זה קודם, אבל שנייה גם מי הוא, כלומר הוא אובר ביישן, אובר ביטחון עצמי, אובר דרמטי, אובר ציני, רק להבין שנייה את הקווים הבסיסיים ומשם להתחיל ולגלות את הדמות. בדרך כלל אחרי 3 עד 6 פרקים, אני יודע זה מנעד מאוד רחב, אבל פרק באותה מידה יכול להיות 500 מילה ו-3,000 מילה, אז בדרך כלל אחרי 3 עד 6 פרקים, כשאני מתחיל להבין איזושהי הבנה התחלתית של לאן הדברים הולכים, אני כן אעצור, אפתח קובץ ואכתוב אפיון לגיבור, בניסיון להכיר אותו קצת יותר. גם שם אני לא אעשה אובר ניתוח, הבנתם את זה כבר, אבל אני כן אשאל שאלות כמו, מה הרקע שלו, מה הסביבה שלו, מהי הסביבה שבה הוא מרגיש לי נוח, מהי הסביבה שבה הוא אולי נלחץ יותר. אני רוצה להתחיל לאפיין אותו בצורות כאלה או אחרות. ברמה בסיסית של מבחינתי כמה פסקאות בקובץ וורד יעשו את העבודה. האם אני יכול להתחיל לכתוב בלי לדעת לאן הולכת העלילה? אז אני תמיד אוהב לספר שבשני הספרים שלי שכבר יצאו לאור וגם בספר השלישי, לא היה לי פאקינג מושג לאן העלילה הולכת ממש עד השלבים האחרונים. כלומר, ממש עד הרגעים האחרונים של הסיפור. אז אני מניח שזה עונה לשאלה במידה מסוימת. יש הרבה כותבים שיודעים איך הסוף יקרה, יודעים איך ההתחלה נראית, והם לא יודעים איך האמצע, וזה הריגוש. יש הרבה כותבים שיודעים את ההתחלה, ולא יודעים שום דבר מעבר. זה בדרך כלל המקום שאני נמצא בו. התשובה היא שאין תשובה נכונה, אבל אני חושב שזה בסדר גמור, לא לדעת. ושוב, זה לא פעולה חסרת אחריות, יכול להיות שהסיום ילך למקום מסוים, ואז אני צריך לדייק נקודות מסוימות בהתחלה, שאולי ירמזו על הסיום. אנחנו רוצים בסוף שתהיה פה יצירה מדויקת ומהודקת, אבל פשוט צריך לזכור שהטיוטה הראשונה הזאת היא מאוד גולמית, היא מאוד בלגן. תמיד אומר לכל הכותבים שאני מלווה, הייתם צריכים לראות את הטיוטה הראשונה שלי כשסיימתי. המון המון, עזבו שגיאות ופסיקים לא נכונים, שזה כולם צריכים את הדיוקים האלה, אבל המון חוסר דיוקים ברמת הדמויות, ברמת אחידות של הסיפור. זה דברים שצריך לשים לב אליהם. סתם, לצורך העניין, פעם ליוויתי סופרת נפלאה, הספר שלה כבר יצא לאור, קוראים לה עדף, ולא אני ולא היא שמנו לב לזה, ממש העורכת שמה לב לזה רגע לפני הדפסה. היא כתבה סיפור על אסירים, והיא תיארה סצנה על כך שהאסיר שותה מכוס זכוכית. עכשיו, בכלא אין כוס זכוכית, כי זה יכול להיות נשק. אז אנחנו יודעים שזה לא מדויק, אבל בסוף אנחנו נדייק את זה, ובסוף, שוב, אתם תעברו על זה, העורך או העורכת יעברו על זה. מספיק אנשים יעברו על זה כדי לדייק ולמצוא את השגיאות. אז תרגישו נינוחים לטעות, זה בסדר גמור. שאלו אותי, דבר אחד שאתה מצטער עליו ככותב. אוי, איזו שאלה מעולה. אני כן אגיד שכמו כל פרק, אני נכנסתי עם השאלות מוכנות, אבל לא נכנסתי עם תשובות מוכנות, אז אני ככה מנסה לחשוב על, תוך כדי תנועה על דברים שאני מצטער עליהם. אני רגע כמובן אכוון לספר הראשון, כי אני אלך למקום הוגן של תחילת הדרך. קודם כל הייתי מאוד לבד בתהליך. אני לא מספר את זה הרבה, אבל לקח לי המון זמן לכתוב את הספר הראשון שלי. היו לי כל כך הרבה רגעים ששאלתי את עצמי, למה אתה חושב שמישהו יקרא את הסיפור הזה? היו הרבה רגעים שפשוט עצרתי, ולחודש, לחודשיים, כי פתאום משהו בעלילה פחות ריגש אותי. הרי תזכרו, כתיבה, עזבו, לא רק כתיבת ספר, כל כתיבה, כל יצירה, כל אמנות, היא רכבת הרים. יש לנו נקודות היי ונקודות לא. כל השאר זה מה שקורה באמצע, אלה החיים בעצם. החיים זה בין הנקודות היי לנקודות לא. ככה גם הכתיבה. ובנקודות היי אנחנו עפים על עצמנו ומרגישים שאנחנו ג'יי-קיי רולינג הבאים, ובנקודות לא אנחנו שואלים את עצמנו, אנחנו מרגישים חיים בסרט ומרגישים שאף אחד לא יבין את מה שאני עושה, למה לתרוח? ושוב, רוב התהליך רוב שהוא באמצע. כשאתה מאוד לבד במסע הזה, אז בהיי אתה חוגג לבד, בלא אתה נכנס לסרטים לבד, ואין לך נקודת איזון. אז דרך אגב, זאת הסיבה, מתוך הכאבים שאני חוויתי, אני התחלתי ללוות, בגלל זה אני מאוד מאוד מאמין בערך של ליווי כתיבה והוואן און וואן הזה ושותף מחויבות, אבל אני באמת לא מאמין שליווי כתיבה מתאים לכולם. אז אני חושב שאפילו לקחת חבר או חברה, בן משפחה שאנחנו סומכים עליהם מספיק, שיהיו השותפי מחויבות שלנו בדבר הזה. עכשיו רגע, בואו נעשה הפרדה. אני לא אומר לשלוח אליהם כל טקסט שמוכן. שימו את הצד האומנותי ואת הצד המנטלי, אלה שני צדדים. אם אני ארגיש נינוח, ויש פרק שלם שדיברתי על מתי לבקש פידבק ובאיזו נקודה, אז אני לא אחזור על זה, אבל מבחינתי, אני שם את החלק המקצועי בצד, אני מדבר על החלק המנטלי. אני צריך שיהיה אדם שפעם בשבוע אני מדווח לו. כמה מילים כתבתי, כמה התקדמתי ואיך אני מרגיש. אם לא התקנתי אותו, הוא שולח לי הודעה. אני חושב אני רוצה להאמין שלכל אחד ואחד מאיתנו יש אדם, מישהו או מישהו בסביבה מספיק קרובה במעגל הקרוב, שיהיו מוכנים לקחת חלק בדבר הזה. זה בסיסי לחלוטין, זה לא צריך להיות פגישות זום ושיחות טלפון, זה יכול להיות אם הם willing לעשות את זה ופתוחים לכך, ואם אתם פתוחים לכך. אבל מבחינתי, ברמה הבסיסית ביותר, מישהו לדווח לו על ההתקדמות. אם יש לי מישהו לדווח לו, אז אני יודע שאני לא יכול לברוח. במידה מסוימת זה עוזר, אני יודע שזה ישמע מצחיק, אבל השותף מחויבות הזה הוא מאוד מאוד חשוב. שוב, זה רק ברמה המנטלית. אם השותף מחויבות גם, אתם סומכים על הדעה שלו, והוא יכול לקרוא ולדייק אתכם, אז על אחת כמה וכמה, אבל מבחינתי הצד המנטלי בנקודה הזו, הרבה הרבה יותר חשוב מהצד המקצועי. הצד המקצועי, אתם עוד תעברו על הטקסט ותדייקו אותו, אבל העיקר זה ליצור תנועה. אני כל הזמן אומר, רק ליצור תנועה. גם אם התנועה היא לא מדויקת, דרך אגב, זה משהו שהרבה חברות סטארט-אפ עושות. חברות סטארט-אפ לא מחכות למוצר המושלם. הן משיקות מוצר שהן יודעות שהוא 50%. ואחרי שהן משיקות את ה-50%, הן מתחילות לדייק אותו ומעלות אותו ל-55% ו-60% ו-65%. אבל העניין הוא שדרך הפידבקים שהן מקבלות, הן מגיעות ל-55%, 60%, 65%, 70% הרבה יותר מהר. אז בעיניי, לכתוב את הגרסה הזו, המאוד מאוד גולמית ומאוד מאוד לא מדויקת, אבל ליצור תנועה, זה כנראה הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות ככותבים. שאלה האחרונה, יש לנו עוד שתי שאלות. איך יודע מה סגנון הכתיבה שהכי מתאים עבורי? ניסוי ותהייה. תמיד נדבר על הביטוי שעות מעבדה. שעות המעבדה על השעות האלה בחדרי חדרים, בעבר או בהווה או בעתיד, שאנחנו כתבנו ונכתוב, ויעזרו לנו להבין מה אנחנו עושים טוב ובמה אנחנו פחות שולטים. אני תמיד אספר את הסיפור של גדלתי בתל אביב, בגיל 14 הייתי נוסע באוטובוס של דן לבית ספר, יושב עם מחברת, לא היו סמארטפונים אז, וכותב. יום, כותב, מחביא מכולם כמובן, אני מאוד התביישתי בזה באותה תקופה, אבל כותב באופן קבוע. השעות האלה לימדו אותי במה אני טוב, לצורך אני פחות נניח טוב מסתורין ובלשים ומדע בדיוני. אני לעומת זאת מאוד נניח טוב טקסטים שהם הרבה יותר פרוזה, הרבה יותר כלילים, הרבה יותר קומיים, אני תמיד רוצה את הפן של ההומור בתוכו. והבנתי מה עובד לי טוב. הבנתי שמאוד, הרבה פעמים מאוד מורכב לי לכתוב את ה... לכתוב טקסטים שהם יותר רומנטיים, עליו שזה משהו שלקחתי כאיזושהי משימה בספר השלישי, שעדיין לא יצא לאור לכתוב טקסטים שהם הרבה יותר עמוקים ברמה הרומנטית, זוגית. אז אני חושב שניסוי ותהייה. כלומר, לכולנו יש ז'אנרים שישר out of the gate, כלומר, מהרגע הראשון תופסים אותנו. אז הייתי מתחיל משם. יכול להיות שירה, סיפורים קצרים, לכתוב את סיפור חיינו, ולנוע ולראות איך אנחנו מרגישים מסביב זה. אבל... כמו כל שאלה, אני לא רוצה לפתור את הפאזל הזה בצורה לוגית של לשבת ולהרהר, ובעיקר לא לשאול צד שלישי. קרה לא מעט שפנו אליי כותבים ואמרו לי, תקשיב נבוא, זה סיפור קצר שכתבתי, זה סיפור, זה קטע שירה שכתבתי, אתה יכול להגיד לי מה יותר טוב, ואני אכתוב את הספר שלי סביב זה, ואז אני אשאל אותם קודם כל, אם היה לך או לך ספר אחד לכתוב, במה היית בוחר, במה היית בוחרת, אחרי שהם עונים לי, אני מביע את דעתי. כלומר, קודם כל תקשיבו לעצמכם, אחר כך תקשיבו לדעות של אחרים. ובעיניי, זאת תהיה בעיניי דרך מאוד נכונה לגשת לזה. שאלה האחרונה. שאלה מדויקת, זו כנראה השאלה הטובה ביותר שנשאלתי בסבב הזה. אני מכוון פעם בעשרה פרקים להיכנס לסשן של שאלות ותשובות, כי יש המון שאלות בעולמות הכתיבה. אז אם יש עוד שאלות שלא נענו, תרגישו חופשי, אם יש את המייל שלי, תחתית כל פודקאסט, בכל פלטפורמה שאתם מאזינים, תרגישו חופשי לשאול אותי תמיד. השאלה היא, האם באיזשהו שלב התאהבתי ברעיון כתיבה? וואו, אני חושב שהתשובה תהיה מפתיעה. אני לא חושב שאי פעם התאהבתי ברעיון כתיבה שלי. אני מסתכל גם על הספר הראשון, גם על הספר השני וגם על הספר השלישי. אני מעולם לא הרגשתי שאני כותב ספר והרעיון הוא מה שיניע את הסיפור. תמיד הרגשתי שאני ככותב יהיה מה שיניע את הסיפור. עכשיו בואו נדבר רגע בכנות, אני אהיה מאוד רגע פתוח. הספר הראשון שלי מדבר על גבר ישראלי שבהחלטה של לילה מחליט לנסוע להודו אחרי איליה, הבחורה שהוא נדלק עליה ולהציר בפניה את אהבתו. אין בזה שום דבר מאוד מיוחד. כלומר, אני לא חושב שנכתבו ספרים כאלה על הודו, שזה קו העלילה, אני חושב שאם היו כאלה הייתי יודע, אבל אין פה משהו מאוד מאוד ייחודי. כלומר, אני לוקח כל מיני רעיונות סיפוריים, כמו לצורך העין ממזרים חסרי כבוד, זה סיפור מאוד ייחודי, על אף שיצאו כל כך הרבה סרטי שואה ומלחמת העולם השנייה. אני יכול לתת אותה דוגמה לאבטר, לצורך העניין. יש המון סרטי וספרי מדע בדיוני, אבל אף אחד מהם לא היה כל כך ייחודי. דרך אגב, אני חושב שהרעיון של ארי פוטר לא מאוד ייחודי. יצאו עד היום אלפי ספרי וסרטי קוסמים. חושב פשוט שהביצוע היה מאוד מאוד טוב. אז אני מעולם לא התאהבתי ברעיון כתיבה שלי. אני חושב שיש רעיונות הרבה יותר טובים מהספרים שלי. אני חושב שבסוף מה שקובע, ולא נדבר על המילה הצלחה, כי הצלחה היא מאוד... כל אדם יש לו את ההגדרה של מהי הצלחה עבורו. אני מבחינתי הספרים שלי היו צריכים להצליח הרבה יותר, זו התפיסה שלי, כלומר, זו הדרך שבה אני בוחר להסתכל על הדברים. אני מופתע, אני מקבל את הדברים בפשטות ובצניעות מסוימת, אבל אני תמיד רוצה שיותר אנשים יקראו, כי אני רוצה להאמין שהספר שלי עושה טוב בעולם. אז אני באמת מאמין שהדרך, שדרך ההתבטאות שלי, זה הטכניקות, התיאורים, הדיאלוגים, הדמויות, המסע של הגיבורים. הדרך שבה אני פותח את הסיפור, הדרך שבה אני מסיים את הסיפור, הדרך שבה אני פותח כל פרק ומסיים כל פרק. בסוף הם הרבה יותר חשובים מהסיפור. ואני פוגש המון המון כותבים, אני אגיד את זה רגע לסיום ולסיכום, אני פוגש המון המון כותבים וכותבות שהסיבה שהם לא כותבים עדיין ולא התחייבו לכתיבה, זה כי עדיין אין להם רעיון מספיק טוב. עכשיו, חלקם מפלרטטים עם הכתיבה שנה, אבל חלקם מפלרטטים עם הכתיבה עשור או שני עשורים, זה המון זמן וזה יותר מדי זמן בעיני. בוא נבחר רעיון שהוא good enough, ונתחיל משם. אני מבטיח שרק דברים טובים יקרו, ולא, אני לא רוצה שתכתבו ספרים, רעיונות בינוניים. אם אתם מרגישים שרעיון בינוני, אל תתחילו מלכתחילה. אבל המרדף הזה, אחרי רעיון מיליון הדולר, תיכנסו רגע לנטפליקס, תעברו על כל הסדרות והסרטים שמופיעים לנגד עיניכם, ויש שם מאות כאלה, ותשאלו את עצמכם כמה רעיונות יש כאן שהם רעיונות מיליון דולר, שהם פורצי דרך. רובם לא. רובם מתחילים בסיסיים, והסרטים והספרים המצליחים ביותר הם פשוט ביצוע מאוד מאוד טוב של רעיון good enough. ככה אני מסתכל על עולמות האומנות. וזהו, עד כאן הפרק הזה. אני רוצה להאמין שאנחנו נקיים בקרוב עוד איזשהו פרק של שאלות ותשובות. כנראה, אני רוצה פעם בעשרה פרקים, אם אנחנו בפרק ה-32, וזו הפעם השלישית, אני חושב שהקצב הוא טוב. וכרגיל, אנחנו ניפגש בפרק הבא. להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה, מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.